שבת הבאה עלינו לטובה, קוראים פרק שני של פרקי אבות. מתחיל רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם. יעבור, הכוונה יברור. ומה הוא אומר? איזו דרך ישרה? כלשהי תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. פירושו, פירוש מילים. תפארת לעושיה שבשבילו זה טוב. הוא מרגיש עם זה טוב וזה נוח לו. וזה גם, הוא מרוויח מזה. מרוויח מזה, הוא יכול להרוויח עניינים רוחניים. תפארת לו מן האדם, אבל בתנאי שגם האחרים רואים ונהנים מזה. שלא יהיה דבר שעושה עבודת שמיים על חשבון הזמן של אחרים. דוגמה, אדם מעריך בתפילה, והוא העשירי, גורם תורח ציבור וצער גדול לציבור. מחכים לו שיסיים, אז זה לא תפארת לו מן האדם. זה לא טוב, צריך להיות זהיר. ואומר, והווה זהיר במצווה קלה כבה חמורה. לפעמים בן אדם רואה איזה מצווה, אומר, זה דאורייתא, קיים אותה. והיה דרבנן, אפשר להעביר, בדיל ויעבור. ספקא דרבנן לכולם. והוא לא יודע שהוא עושה הפוך. נראה אולי בהמשך כמה דוגמאות. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. שכר עבירה כנגד הפסדה. אז אם כן, שבזה כמה וכמה עניינים. אחר כך אמר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז ננסה לבאר אותם אחד אחד, כי יש בזה כמה ביאורים במשנה הזאת. תחילת הכל, הוא מדבר עם הבן אדם. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, איזה דרך יבחר לו להתנהג בה כשיש לפניו כמה דרכים, אז הוא אומר, תמיד תיקח את הדבר שזה נוח לך, אבל גם תתחשב באנשים. לאן אתה עושה מצוות בשבילך ולאחרים? לא. אלא אתה עושה גם בשבילך, גם בשביל אחרים. כמו דבר שהוא יכול לזכות בו את הרבים. משל לדוגמה, תמיד חכם יושב לומד בבית הכנסת, ויש שם ציבור שאין להם מי שילמד אותם תורה. אז הוא יושב ולומד לעצמו, והם בינתיים יושבים, מה הם עשו? ענן בדידן ואינהו בדידו. הוא יושב לומד, הם יושבים פטפטים. אז זה לא טוב. הלימוד תורה שלו, לא, הוא לא מקבל עליו שכר, כיוון שהוא יכול כעת ללמד אותם, והוא נמנע מזה. או למשל, עולה חזן, ועולה חזן אחד לא עליכם, שיניים שלו שבורות, שיניים שלמות, הם יצאו, עכשיו יצאו מהפבריקה. הרי היום מזמינים שיניים, הזמנת שיניים? מזמינים, שיניים עולה כסף, אבל שיניים יפות, כמו עכשיו נולדת. אבל עד שהוא קורא, מלא טעויות, עומד להתפלל, הקריאה שלו משובשת, קריאת שמע שלו לא כהוגן, אז זה לא עשה ולא כלום. אז זה לא תפארת לו מן האדם, הוא לא מזכה אחרים. לכן כל זה צריך האדם לחשב ולהתייעץ, אם תמיד חכם מבין שייתן לו דרך נכונה איך לעשות את העניינים שלו. וכן גם כן, הוא בא להזהיר אותנו, וגם במידות, בעניינים, מידות אישיות שהבן אדם נוהג. לדוגמה, יש אדם שהוא קמצן מאוד, הוא לא נותן לאחרים ליהנות משלו, ויש פזרן יותר מדי, לא זה טוב ולא זה טוב. כבר הרמב״ם מזהיר על זה, שמפזרן, מפזר יותר מדי מעות, ונותן לאנשים שאינם ראויים, אחר כך לא נשאר לו כסף, גם של הבית, הילדים שלו רעבים. ויש קמצן מאוד, לא מוציא שום אגורה, וגם אחרים לא נהנים מכספו, אחר כך מת, הלך כל הממון, הלך בעניין רע. וכן על זה הדרך. אז כן, אדם צריך להיזהר, כל דבר יעשה דרך הממוצעת, גם לא יהיה יותר מדי מתערב עם הבריאות, מדבר פה, מדבר שם, אז מבזבז את החיים שלו. צד שני, יש אחד שיותר מדי שותק, לא מדבר עם אף אחד, אז אין לו שום מצווה, אין לו שום עניין. או למשל, עושה, נגיד, זהיר מצווה קלה כבחמורה, בן שלו מתחתן, עושה שבת חתן, מזמין 250 איש באולם, לא נוטלים ידיים, ואיזה אוכל הכינו, כן, השגחה, לא השגחה, מי בישל, כמה חיללו שבת בשביל זה, כמה תקלות יצא מזה, אכלו בלי ברכה, כל העוונות עלה. יותר טוב שלא יעשה שבת חתן, אחרי זה החתן סובל, אין ילדים, יש ילדים, ילדים יוצאים לא טובים, למה? שהוא עשה מה שעשה. דוגמה יותר מזה, הפוסקים כך כתבו, האורך זרוע, אדם עושה ברית מילה לבן שלו, עושה ברית, והוא אומר, פתאום נהיה צדיק, הוא אומר, כתוב ברובעם הדרת מלך, אני אעשה את זה בשעה 4 אחר הצהריים, או בשעה 5, עושה בשעה מאוחרת. למה אתה צועק בית הכנסת? אתה לא יודע שאסור לצעוק? תגיד לו שאסור לצעוק. אז הוא אומר בקיצור, הוא עושה את זה בשעה 5, 4 אחר הצהריים. למה? הוא אומר ברובעם הדרת מלך, והוא לא יודע שמי שעושה כן עובר על משום זריזים מקדימים במצוות. הרמב״ם כתב, אפילו שכל היום קשר למילה, מצווה לעשות את זה בבוקר. ועוד חכמי המוסר כתבו, למה ילד יוצא חצוף? למה הוא יוצא פטפטן? יוצא טמבל, לא לומד תורה, יושב בית הכנסת ומדבר עם אחרים, פצע גרעינים, מקשקש, פנאי שעשו לו את הברית מאוחר. עשו לו את הברית מאוחר, העורלה יונקת ממנו. הגיע היום השמיני, כל רגע שעובר ולא מקיים את המצווה, כך נראה מהגמרה גם, שאפילו שמעבירים את הילד מאחד לאחד, אז מעכבים אותו בעוד 5 שניות. החמש שניות האלה כבר גורם לו שהקליפה נאחזת בו. כך מביא גם השח על התורה. יש השח על התורה, דברים מבהילים. שם כותב שזה אחד הדברים שגורם שהילד יוצא אחר כך עז פנים וחצוף. אז לכן אדם צריך תמיד לחשב, לא לעשות מה שאחרים אומרים לו, או מה שעולה בדעתו. ישאל את החכמים מה יותר נכון. כל הפוסקים כתבו שכשיש לי באותה מצווה שתי אפשרויות, או שאני אעשה את זה מהר, מוקדם, ואז אני אקיים מצוות זריזים מקדימים למצוות, ואני אוותר על מצוות ברובעם הדרת מלך, כגון שיהיה רק 10, יוותר על ברובעם, והעיקר יהיה זריזים. בפרט שלמדנו את זה מאברהם אבינו, הוא עשה את זה בבוקר. אז ככה היינו, פשט הפסוק, כך מראה. גם במשנה, גם בגמרא, כך נראה. אז מכל זה נראה שצריך לעשות מוקדם, לא לחכות, להמתין עד שתבוא הדודה או הסבתא, או אני יודע מי יבוא משם, מעולם האמת, מעולם השקר, וכל מיני מקומות, השם יצילנו. לכן צריך כל דבר לעשות במשקל ובמידה, ולחשב נכון, ולא מה שהוא חושב, שזה מצווה וזה לא מצווה. לפעמים ההפך, או למשל עושים אזכרות. היום כל האזכרה שעושים כבר נהיה מגפה. אזכרה זה סעודה, אוכלים סעודה בבית הכנסת, מביאים עוף, ולא רק בית הכנסת, בית הקברות. מביאים בבית הקברות, מביאים שם סירים של עוף, סירים של אורז, וכמה עבירות יש שם. אוכלים בלי ברכה, דבר שטיבו לו במשקה, הידיים שלהם רטובות, והם אוכלים בלי נטילת ידיים. אז תגיד, אפילו גם לא אוכלים לחם, אוכלים את המאכלים שהם רטובים, יש פה תופח, המלט להתפיח, או יש בהם אפילו מעט שמן, זה, אז צריך לצעוד עדיין. ועוד, מי יתיר להם לאכול בית הקברות? בית הקבר עוד שמה רוח טומאה שורה. אני פעם הייתי בבית עלמין אחד בטבריה, היה שם איזה אחד, לא יודע, אמרו שהוא אדמור, אני לא הכרתי אותו, אדמור מפלסטין. קיצור, עמד שמה ומגש, לא מגש, ארגז מלא עוגות, שם אותו על איזה קבר, הקבר נהיה שולחן, כל מי שהיה עובר לוקח עוגה, תן לו ביד. עברתי אני, לא לקחתי, אמרתי תיקח, אמרתי לא לוקח. למה אתה לא לוקח? צועק עליי. אמרתי לו, למה עשית שלוש עבירות? שלוש עבירות? אמרתי לו, כן. זה היה מזמן, או לא? עכשיו אם היה, הייתי אומר לו 300 עבירות. אמרתי לו, אחד, לא נותנים פת ביד. פרסה ציון בידיה, רק לעבד ברמינן, נותנים ביד. שתיים, עשית את הקבר, מגש. שלוש, הכנסת עוגות לבית הקברות. רוח טומאה שורה על זה. אסור לאכול. עד עכשיו הוא לא ענה לי, הלך לעולמו. אז אם זה איך, מתי ומה. לכן בא תנא, זו רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ואומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. יבור, צריך לברור. יש הרבה פסולת, הרבה דעות משובשות. כל שהיא תפארת לעושה, זאת אומרת, זה מתאים לך, טוב לך, יש לך בזה מצווה, וגם תפארת לו מן האדם, שאחרים רואים ולומדים ממך לעשות דברים טובים, ולא דברים שהם מפריעים והם לא טובים. וזהיר, מצווה קלה כבחמורה, אל תעשה לי לפעמים קל וחומר, ותדמה דבר לדבר, אלא יש מצווה שהיא קלה, יש מצווה שהיא חמורה. יש מצווה שהיא מזכה את הרבים, זה דבר גדול מאוד, ויש מצווה שהיא חמורה. אני אספר לכם עכשיו רבי חיים ויטל, הלילה עוד מעט הפטירה שלו, נפטר ולמד בניסן. הוא כותב שבסוף ימה, שרבנו ארי הזהיר אותו, רבנו ארי בא לעולם בשבילו. היום רואים מה היה אם לא היה רבי חיים ויטל. הוא כתב 12 ספרים עצומים בקבלה, וכל מה שיש לנו היום, מנהגות של התפילה, של מעגל השנה, של ימים טובים, של ספירת העומר, של כל מה שאתה רוצה, הכל כתוב מפי רבנו ארי. רבנו ארי לא כתב רק כמה דפים, אולי 3-4 עמודים בספר שערי מאמרי רשב"י, אבל כל הספרים כתב אותם רבנו חיים ויטל. 12 ספרים, 8 שערים, כולם, ספר עץ חיים על שני חלקיו, הכתב ספר מבוא שערים ועולת תמיד. אלה הספרים שלו. ומפי רבנו ארי מילה במילה, אות ואות. משך, תאר לך איזה חוכמה הייתה לו, שנה ו8 חודשים סך הכל הוא הלמד עם רבנו ארי. הרי זה בעוונות נפטר, רבנו ארי הלך לעולמו. השנה ו8 חודשים, 20 חודש, ומעיד לא זזה ידי מתוך ידו. אז הוא עליו השלום כותב שהיה לו הרב שלו בפשט, שלמד אותו גמרא והפסק, היה רבנו משה אלשיך. רבנו משה אלשיך היה ענק מאוד בפסיקה. היה לו הרבה מחלוקות ויכוחים עם הרשד"ם. הרשד"ם היה גדול בדורו, נחשב כמו הרמב"ם בדורו. אז מהר"ם אלשיך, יש לנו עד היום שו"ת שלו ועניינים שלו, משהו אפלה ופלא, הענקה שלו בתורה. ורבי משה אלשיך לא למד תורה קבלה אצל רבנו ארי. והיה בא אצל רבנו ארי, ורבנו ארי היה דוחה אותו בכל מיני, ואמר לו יום אחד בפירוש, שהוא כבר היה בגלגול של נפתלי, הוא בא, נפתלי האלה שלוחה, נפתלי בא ברבי חוצבית התורגמן, הלו כל 10 הרוגי מלכות הם אחד אחד נשמות של 10 השבטים. לכן אמר להם יוסף, מרגלים אתם. מה זה מרגלים? עתידים אתם לבוא במרגלים. ואחר כך באו 10 הרוגי מלכות, ו בחיפור על מכירת יוסף. אז רבי חוצית התורגמן היה בעל לשון, בלשן גדול, יודע לדבר, דורש שעות על גבי שעות, ולא גומר, עליו השלום. אז שנחמו בו, הרגו אותו, הם רובם נהרגו ביום שישי, לפני כניסת שבת. אז הרגו אותו, שם בצד זה היה. הרגו אותו, ובא בגלגול רבנו חיים ויטל. כן, רבי חיים ויטל היה יודע לכתוב, היה כתבן גדול. גם הוא היה נשמת רבי אבא, סופר של רבנו שמעון בר יוחאי, עטרת ראשנו. כך כתוב בהדרה, וכך הסדר נא לכו. מדבר בבית הכנסת? ואנחנו מדברים בענייני צדיקים, שתוק! אנחנו מדברים בענייני צדיקים. אתה יודע, זה כמו מעשה מרכבה שמדברים על צדיקים. תפסיקו כבר, אני צריך להביא לכם, הגננת היום לא באה, מה אני אעשה? רבותה, אדוני, ואין מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קיצור הדברים, אז אמר לו, אתה באת כבר, למדת קבלה בגלגול שעבר, אתה באת בשביל דרשות, פסקים והלכות, לא באת בשביל זה. אחר לא האמין, לא רצה לקבל רבי משה אלשיך, אז כך כותב בהיים ויטל, שיום אחד הוא אמר לו, ביום שישי אנחנו הולכים, כל יום שישי בצהריים, היו כבר אחרי תבילה במקווה, לובשים בגדי שבת, ויוצאים חוץ לעיר, למטה בעיר בצפת, בחוץ, יושבים שם בשדה, ולומדים תורת הקבלה, והיה מגלה להם סודות עמוקים ונפלאים מאוד. כשהיה הוא יוצא, ככתב רבי חיים ויטל, היה עוצם רבנו הארי את עיניו. שאלו אותו, רב, למה אתה סוגר את העיניים? אמר להם, אני לא יכול, יש פה נשמות פעמיים מיוצאי מצרים. 1,200,000 עולים כעת למעלה. אז הם מפריעים לי, הם מבקשים ממני שאברך אותם, שיהיה להם מקומות חשובים בגן עדן. אז אני עוצם את העיניים מרוב הערבוביה של הנשמות. שמע רבי משה אלשיך את הדבר, אמר אני רוצה לבוא. אמר לו רבי נערי, בסדר, תבוא, אני לא אומר לך לא לבוא. אני לא יכול להגיד לאף אחד לא לבוא. אבל אם יצא לך לפגוש אותי וללמוד אצלי, בסדר. אם לא, אז תפסיק כל פעם להטריד ולשאול ולבקש. אמר לו, בסדר. חיכה חצי שעה מסכן לפני הזמן בא. ישב שם על איזה סלע. כשעברו, נפלה עליו תרדמה ונרדם. עברו, ובא רבי נוערי, דרש להם שם איזה 5-6 שעות, היום קיץ, שעון ארוך. לא היה אז לא ערב רע ולא שעון קיץ או שעון חורף, היה שעון ארץ ישראל. קיצור הדברים, סיימו להתפלל, ללמוד, עשו קבלת שבת, אמר להם, תאירו אותו, שלא יבואו חיות שלא חסר שלום יטרפו אותו. אז התעורר רבי משה אלשיך, מה לא ראית? בשמיים לא רוצים שתלמד קבלה, ומאותו יום הפסיק ללמוד. זה המשיך בדרכו, ואחר כך היה התפרסם בכל העולם כולו רבי משה אלשיך. אז מה כותב רבי חיים ויטל? שבסוף ימיו רבנו ארי הזהיר אותו, אמר לו, תדע, אני באתי בשבילך לעולם, והוא צריך ללמד אותו עוד איזה כמה סודות, ואחר כך צריך ללכת מהעולם. היה בן 36 שבא ב-38 נפטר. תארו לכם, רבנו ארי בן כמה היה. ואז כותב רבי חיים ויטל, ואני ברוב טיפשותי, עליו השלום חוץ מכבודו, כותב מרוב טיפשותנו, אמרתי, אני לא אלמד תורה ואחרים לא ילמדו. והוא הכניס את רבי משה אלשיך. ואמר לו רבנו ארי, הזהרתי אותך ואמרתי לך, אל תביא אחרים. אומר, בכל זאת לא שמעתי. אמרתי, יהיה מה שיהיה. ואז שאלנו אותו איזו שאלה ואיזה סוגיה, אמר, לא יכול לגלות. היו אנשים שלא צריכים לשמוע את הסודות שהוא רוצה לגלות אותם. ואחרי זה, בעוונות הרבים הלך ואמר לו אחר כך, שבגללכם הוא צריך ללכת לעולמו. אז אם כן, אתה רואה כמה אדם צריך להיות מחשב כל דבר ודבר, לדעת מה הוא עושה, מה לא עושה. יש גמרא, מסכת מועד קטן, גמרא שם אומרת, מקשה, שני פסוקים בספר משלי. אחד כתוב בפרק ד' והשני בפרק הבא, פרק ה'. פרק ד' כתוב, פלס מעגל רגליך. פרק ה' כתוב, אור החיים פן תפלס. מה זה פלס? מה? כמו פלס. זאת אומרת, תבדוק כל דבר שאתה הולך. אתה הולך לאיזה מקום, תחשוב טוב פעמיים שלוש. לפני שאתה הולך, כדאי ללכת? לא כדאי? מה יהיה שם? את מי אני פוגש? מה אני אעשה שם? אני אלמד תורה? אני לא אלמד תורה? אולי יקשת בעבירה? אולי לא. פסוק בפרק הבא, פרק ו', אור החיים פן תפלס. אז מה, התבלבלתי, אני אפלס או לא אפלס? מה עושים? אומרת הגמרא, כאן במצווה שאפשר על ידי האחרים, כאן במצווה שאפשר לעשותה על ידי האחרים. דוגמה, אבא שלו שלח אותו להביא לו איזה, להביא לו משהו בבנק, והוא לומד תורה, שאלה מה יעשה? תורה, אני אבטל תורה, צד שני, אבא מצווה עליי. אם יש אפשרות שאני אשלח מישהו אחר, זה הגמרא אומרת, מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, תמנה מישהו אחר, שהוא נאמן ויעשה, תשלם לו אפילו. תגיד לו, לך, תתלך לבנק, תסדר לאבא את מה שהוא רוצה. ואחר כך תביא לאביך את הקבלות, הכל בסדר. וכאן, אם אפשר לעשותה על ידי אחרים, למשל מה? הוא צריך ללכת להתפלל, אז הוא יגיד, אני לומד תורה, תורה דוחת הכל, לא, מי יתפלל? זה מצווה עוברת. או, למשל, הוא צריך להניח תפילין, צריך לבוש ציצית, אז זה פלס מעגל רגליך, כן, תחשב. אז יש מצוות שדוחים אותן, ויש מצוות שלא נדחים. אותו הדבר רב חידה מביא עליו השלום, בטוב עין, עכשיו חיבור, טוב עין, כותב, על מה שאנחנו אומרים כל בוקר. אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הן, כיבוד אביהם. מה בא אחר כך? הוא גמילות, ואחריו? הוא ביקור חולים. והכנסת השכמת בית המדרש. מה זה נקרא השכמת בית הכנסת? כמה דקות? הרמ"א כותב רבע שעה לפני.
לא,
לא. רבע שעה קודם. כך כותב הרמ"א. אז כמה תקנים בבית המדרש. אחר כך מה כתוב? להבאת שלום בין אדם לחברו. כן, אני עשיתי אתכם שלום, מה אתה חושב? לא, לא כל זה. ובין איש לאשתו, איפה הוא ברח? הרגיזו אותו? אז נעשה שלום ביניהם. ובין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד כולם. אומר הגאון חידה, אדם קורא את זה, אומר יופי, הנה יש לי רשימה, רק את המצוות האלה אני אעשה, השאר אני לא אעשה. אומר תיזהר, אתה לא צודק. אז מה עם תפילים? מה עם שאר העניינים? יש דברים שאתה צריך לקיים אותם, פרנס את המשפחה, הילדים יש להם לאכול, הילד שלך יש מי שילמד אותו, טוב, הוא שלחת אותו לתלמוד תורה, הוא צריך בערב חזרות, אז צריך לראות מה למד, מה לא למד, לבקר אותו. אז זה אתה צריך, יש דברים שאתה צריך לעשות. לא רק אלה, תגיד אלה, יופי, יש לי גם בעולם הזה, קרן קיימת לו לעולם הבא, פירותיהם בעולם הזה, אז תפארת נעושה, ותגיד זה מסתדר עם המשנה. ותפארת לו מן האדם. שמעת מה אומר הרב חידה? זה אומר לו, אתה תעשה גם זה וגם את המצוות האלה. גם בינך לבין המקום, גם בינך לבין בני האדם. ועל זה אמרו, כל השם אורחותיו רואה בשועתו, זוכה ורואה בשועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי שם דרך הראינו ויש האלוהים. המראה אומרת, אל תקרא שם, אלא שם. כי שם דרך הראהו, אז זה שין, אפשר לקרוא את זה שין ימנית, אפשר לקרוא את זה שין סמלית. כי בספר לא היה מנוקד. אז אתה יכול לקרוא כך, אתה יכול לקרוא כך. נכון אמר ושם דרך הראינו, אתה ושם תשום, תעשה שומה, האם כדאי או לא כדאי, האם התוצאה תהיה טובה או לא תהיה תוצאה טובה. ואל תתפוס רק את המצוות האלה ואת השאר תזניח. אדרבה, מצווה שאחרים לא עושים אותה, תיקח אותה ותעשה אותה, זה נקרא מת מצווה. יש מצווה גדולה לעשות, לכן כל דבר יעשה במשקל. דבר נוסף, כותב עליו השלום, החתם סופר, היה גאון גדול בזמנו, בדורו, היה היחיד בדורו. כותב שהרב צריך ללמד תלמידיו, שהם למשל מספרים על איזה גדול בישראל. אז מה מספרים? הגדול הזה כך וכך למד תורה. כך וכך תלמידים היה לו, הקים ישיבות, כתב ספרים. עשה זה, עשה, עשה, עשה. בסדר, מישהו אחר לומד, חושב שהרב הזה איפה, הכל בא לו המגש של כסף. הוא נולד גאון, אבא שלו היה צדיק וגאון, והוא הלך בדרך של צדיקים, והכיר צדיקים. לא היה לו בכלל יצר הרע, אבל לי יש יצר הרע. אני גר בשכונה שמעורבת שם, או לפעמים שכונה חילונית, הילדים ככה, אישה כך, מה אתה רוצה ממני? אז כל אחד, איך אומרים, כל אחד על האדו, כל אחד לפי לוקח חליפה לפי הגודל שלו. אז אני, מה אני אעשה? אני ככה, אני נבראתי, ככה אני נולדתי. אומר לא. אומר החתם סופר, תדע, תלמד את התלמידים. אתם רואים את הרב הגדול הזה שאתם רואים אותו פה, מלמד אתכם תורה? אתם רואים את מרן חכם עובדיה? אתם רואים את גדולי ישראל שיש לנו? תדע שהם היו צעירים, וגם עכשיו יש להם הרבה צרות, יש להם הרבה בעיות, יש להם חולאים, יש להם מכאובים, והם מתגברים עליהם, הם לא ישנים בלילות והם באים ללמוד תורה. אז אל תגיד לי, כואב לי הראש, לא ישנתי אתמול, הילד הפריע לי, בכה לי כל הלילה, לא יכלתי לרדם, אז לא באתי להתפלל. גם החכם אותו דבר. כך כותב החתם סופר. והוא ממשיך, אני אקרא לכם את לשונו, העתקתי את זה במיוחד בשבילכם, תדעו. אומר דע, אין יעקב בעולם, יעקב הוא קורא לתלמיד חכם יעקב, שאין לו לבן הפוגע בו. איך יעקב אבינו רדף אחריו לבן, ביקש לעקור אותו, רצה להרוג אותו. איך הוא אומר, יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ולאי אביכם אמש אמר אליי, שמר לך, נכון? ככה מי אמר את זה?
לבן
ליעקב. לבן ליעקב, בראבו. אז אומר, אמר, שמר לך, אומר, כל חכם היום זה כך. ולא רק חכם, גם יהודי ששומר מצוות, יש לו מישהו לבן שמפריע לו. אומר, אז כל תלמיד חכם וצדיק, יש לו מצרים כנגדו. הוא ממשיך והוא כותב על עצמו, הרבה פעמים אמרתי להישמר מכמה אנשים ורציתי לברוח מקטנם ש, 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 שראיתי אותם ש, שראיתי אותם ובסוף נכשלתי בגדולים מהם. זאת אומרת, הוא ברח מאנשים קטנים שמזיקים מעט, ואחר כך נפגש עם אנשים מזיקים מאוד. אמשיך וכותב, ולא בעמי הארץ והמון העם רק, אלא אפילו רבנים, כל שאין דובר אמת בלבבו, אתה שומע מה הוא אומר? כל שאין דובר אמת בלבבו, ולא יושר וצדק מרכבו. זאת אומרת, לפעמים אתה תמצא אחד שיש לו תורה, אבל הוא מעביר, הוא לא אכפת לו, רואה דברים לא בסדר, מעלים עין, שלא יגידו עליי קיצוני, יגידו עליי אחר כך שאני נגד כל דבר. עוד פעם זה פותח את הפה, זה נטור קרתא, הוא ככה, מדביקים לו כל מיני דברים, ואומר עליו שהוא לא פרימיטיבי. יש עוד מילה, יש, נו, זה של הידברות, איך זה, זה יש לו מילה? לא, כן, מה רדיקלי? נו, התחלת. קיצוני רדיקלי. אז הוא אומר רדיקלי, כן, מצא מילה של גויים, כן. אז הוא אומר, לכן כל שאין דובר אמת בלבבו, ולא היושר והצדק מרכבו, הרחק דרכך ממנו. תראה מה כתב. אז אם בארזים נפלה שלהבת, הגאון החתם סופר כך אומר, מה אנחנו נענה? תבינו. אז לפעמים אתה רואה כך ואתה רואה כך, אז שואל למה החכם הזה שותק? כי ככה מה אני אעשה? החכם הזה מפחד, והחכם הוא לא מפחד, עושה חשבון לאף אחד, מה לעשות? אז זה העולם אומר, לכן תראה, תלמד את הילד שאל תחשוב שהכל טוב והכל ילך לך הכי חלק, ואתה תלך ואתה כל הזמן לא יהיה לך משברים ולא יהיה לך. יש בעולם עליות, יש בעולם ירידות, יש בעולם הכל. תיזהר ותיזהר מיצר הרע. אותו הדבר היה הגאון, הכרתם אותו, רבי יצחק הוטנר עליו השלום. היה ראש ישיבה, הוא הראשון שפתח את ישיבת בית התלמוד בירושלים. יחד עם עכשיו כבר שניהם בעולם האמת. הרב דוב שוורצמן היה גאון אדיר. הם פתחו את הישיבה בסנהדריה המורחבת יחד. אחר כך נפרדו, והרב יצחק הוטנר הוא אז נחטף במטוס. אתה זוכר, היה פעם לפני למעלה למעלה מ-50 שנה, יותר, כן, חטפו ימח שמם וזכר זכרם, אלה אבו מאזן ואבו עמר ואבו ג'יהד. זוכר אותם, את בני כלבים האלה? אלה בני הכלבה, אלה חטפו 5 או 4 מטוסים והורידו אותם בירדן, בשדה התעופה זרקה בירדן. והיה ביניהם 3 מטוסים עמוסים, תלמידי החכמים שהיו פה בארץ ונסעו לחוץ לארץ. ביניהם היה חכם יוסף אפול, ייבדל לחיים טובים, שנמצא בארצות הברית. היה שם גם הרב יצחק הוטנר, היה שם עוד כמה גדולי עולם מפורסמים שהציבור צריך להם. ו3 שבועות היו שם במדבר של ירדן. איזה אנטבה בטיח, אתה חולם, אתה עכשיו נהיית החבר של אידי אמין? איזה אנטבה, זה עוד לפני. בקיצור הדברים, היה בה איזה מה שהלך שם. אז הוא הרב הוטנר עליו השלום, אחר כך שחררו אותם, החזירו אותם לאמריקה. אמריקה התערבה, היה זה, וירדן קיבלו כסף, שחררו אותם. אז שם הוא כותב שהאדם מצייר בדעתו שיש איזה תלמיד חכם שהוא ודאי היה שלם וכל חייו היו הכי טובים ומוצלחים, והוא לא יודע שגם החכם, תלמד אותו שגם החכם בצעירותו היו לו מלחמות, ככה הוא כותב, והיה לו גם כן נפילות והיה לו מאבקים וגם לא היה ניסיונות, כי לכל אחד יש יצר הרע, והוא נלחם והוא הגיע לאן שהגיע. ככה היה מפני יהושע, ככה היה רבי יונתן איישיץ, ככה היה עם היעבץ, ככה היה עם החכם צבי שמחר בלילה הפטירה שלו, ככה היה עם הגאון יביע עומר שלנו, כמה פתקאי עדו עליה, היה במצרים, רצו לרצוח אותו, ברח משם. גם היהודים, היה שם איזה יהודי רשע שערב לו, ואחר כך גם המצרים עצמם רצו להרוג אותו, הוא ברח. וכן אז זה הדרך. אומר, אין אחד שישב במנוחה. אני אספר לכם על הפני יהושע, זה מזעזע, מי שקורא פעם, בשבת אחת, לפני הרבה שנים, למדתי את ההקדמה של ספרו, פני יהושע. היום, ידוע, מי שלומד תורה, לומד גמרה עם ראשי ותוספות, אי אפשר להבין את הגמרה בלי ללמוד פני יהושע. דבר ידוע, זה דבר שמר, שפשוט לא צריך להגיד, כל בן ישיבה יודע את זה. היה חריף מאוד, קראו לו רבי יהושע פולק, עליו השלום. אבל מה שהאיש הזה סבל, זה משהו אי אפשר לתאר. אתה קורא את הספר שלו, אתה קורא שאתה על כל הפוסקים, על כל המסכתות. יש הרב חידה כותב בספרו שם הגדולים, משנת תף קוף א', כמה שנים עבר? נו?
280.
כמה?
280. 380.
תחליט. תף קוף זה 500, נכון? ואנחנו תף שין זה 700. אז ועוד פה באמצע, אז 280 שנה בדיוק. הרב חידה כותב שהוא היה אצלו בקרקה. הרב חידה ביקר הרי גם בארצות הונגריה ורוסיה וכו'. אומר לי, קיבל אותי בכבוד גדול. אני אקרא לכם מה הוא כותב עליו. זה משהו, זכיתי לקבל פני שכינה. הוא מראה פניו היה כמראה מלאך האלוקים. ונתן לי מתנה את ספרו שיצא באותה שנה, תף קוף א', על כל סדר מועד. אומר, וססתי ושמחתי. שמאי המפני יהושע, מי שקורא. אתה יודע איזה מלחמות היה לו? כמה צרות הוא עבר? קודם כל, היה בזמן שהוא היה בגיל 22, לא היה כבר נשוי והיה לו ילדה. והיה בגיל 22 יושב לומד תורה, באמצע שהיה יושב לומד, היה פיצוץ של מחסן תחמושת שמה בקרקה, שהחריב חצי מהעיר. וגם פרצה שריפה, שבשריפה הזו מתו אלפים של אנשים. ואחד מהם זה הבית שהוא היה יושב, נפל. והוא ראה הריסות. אז הוא כותב שבשעת ההריסות הוא נדר נדר לשם אלוהי ישראל, שאם הוא יצא חי, הוא יכתוב ספרים ויקדיש את כל חייו רק ללמד תורה את ישראל. ויכתוב ספרים, פני יהושע, על כל השעס, על כל המסכתות, וימסור נפשו בשביל לימוד תורה. אומר, ואחר כך הוא ניצל, אבל בהריסות האלה נהרגו חמותו, אשתו וביתו. שלוש דורות. הוא נשאר לבד. נשאר לבד, אחר כך יצא, שיקם את חייו, התחתן עם אישה אחרת, הביאה לו 15 ילדים, בנים ובנות, 15 ילדים. ואחרי זה חושב שהוא ישב במנוחה, לא נתנו לו מנוחה אלה שדים. מה עשו לו? הנה, אז מה עשו לו? הוא מספר שהוא הגיע בשבת הגדול, הוא הכין דרשה איזה 3 שעות, פלפולים, קושיות ותירוצים, חידושים. באו נגדו ונלחמו בו בפומבי, באישו אותו ברבים, ולא נתנו לו לדבר בשבת הגדול. תאר לך, ניצול שואה, ניצול, מה לא עבר, מה לא, וכל הזמן רדיפות ורדיפות ורדיפות, הוא ברח, הוא היה בפרנקפורט, ברח משם, אחר כך הלך לארצות רוסיה, והלך לכל מיני מקומות. הוא מתאר שם את כל מסכת חייו, את כל היסורים שהוא עבר, ונשאר אותו איש, נפל למשכב. הוא כותב שנפל, ברח מפרנקפורט, מרוב שרדפות ומרוב הצער, נפל למשכב, והיה כפסע בינו לבין המוות. ואחר כך זכה וזכה, והנה התורה שלו הלכה והאירה ומאירה עד היום. הוא יושב בגן עדן ונהנה. אותו הדבר ביונתן אייבשיץ, כמה רדפו אותו בחייו, מה שעשו לו, העלילו עליו עלילות, בגלל שלא היה מחניף. וכן אז זה הדרך. אז אל תחשוב שגדולי ישראל, כך כותב החתם סופר, שכאילו הם, החיים שלהם היו חלקים וטובים ולא היה להם איסורים. היה להם איסורים כל יום, כל שעה, כל רגע הפרעות, אבל הם לא נתנו ליצר הרע לבלבל אותם ולהפריע להם. למדו תורה באהבה, ביראה. חבל, זה הקדמה של הפני יהושע, בהזדמנות אני אקרא לכם אותה. זה משהו מבהיל לקרוא את, את קורות חייו. הוא מתאר שמה את הרדיפות שהוא נרדף, ואת, ואת השקט שהוא זה, ולא היה לו אוכל לחם לאכול, לא היה לו מה להכיר את הילדים, אבל אחרי זה הרב ברוך השם יצא מצערה לרווחה. תראה הרב חידם מה כותב עליו: זכיתי לקבל פני מלאך האלוהים. הרב חידם לא מגזים בדבריו, הוא תמיד נזהר, אומר זכיתי לקבל פני שכינה, וקיבלתי ממנו מתנה את ספרו. הוא נתן לו גם ספר ומתנה. הרב חידם לא מחשיב את עצמו, היה ענוותן גדול. אז ככה תראה מפה כמה אדם צריך לדעת שאין חיים בלי ניסיונות, אין חיים בלי מאבקים, וחרת כל זה להיות חזק וללמוד תורה. הנה רבי חיים ויטל כמה סבל, אחרי זה נפטר רבנו הארי, כמה איזה כאב היה לו. אז הוא מרוב צער לא יכול להישאר כבר בצפת, נסע לירושלים. נסע לירושלים, מה היה בירושלים? גם שם רדפו אותו. היה שם רשע אחד, מחשמו וזכרו, שייך מוסלמי, אבו סיפן קראו לו, הוא היה אחר כך בבגדד, הוא קבור שם עד היום. שם תהיה קבורתו, שם תסריח נבלתו, שם יהיה תברה בורמד, שם תיפתח נגדו גיהנם. אז זה אבו סיפן הזה רשע, בערבית זה בעל שני חרבות, זה סן חרים, סן טרי טו ביוונית, זה סן חרים. גמרא אומרת ששיחתו הייתה רים. סן חרים היה כמו זה, הכרו לו, הוא סבם, אתה זוכר אותו? מחי אסמו, לא רוצה להזכיר את שמו המלא, ראש ממשלת עיראק ששמו אותו בבור, הגדל זקן, חזר בתשובה, בעל תשובה. זה היה, מישהו אומר לשלום, פח, הורג אותו. מישהו לא אומר לשלום, פח, הורג אותו. ואתה לא יודע, אתה ראית פעם מה עשה הוא. הוציא אקדח מפה, אקדח מפה, אקדח מפה, נגמרו לו האקדחים, בסוף מתחת הכיסא הוציא עוד אקדח והרה. על כולם. היה הורג, הורג בלי סוף. אז הסנהריב היה כזה, גם הוא מלך אשור. וקיצור, אז בא רבי חיים ויטל, היה אז ירושלים הייתה במצוקה, לא היה מים. זה אני מספר לך כבר, אחרי שנפטר רבנו ארי באיזה 20-30 שנה. רבנו ארי נפטר שין למד, זה היה בערך שין סמך המקרה עם רבי חיים ויטל. שין סמך, אותה תקופה בדיוק הגיע השלה הקדוש, הגיע מפרג, הגיע לארץ ישראל. עכשיו רבי חיים ויטל, יום שישי היו סוגרים את העיר. למה? הבדואים, תאר לך ערבי גונב מערבי, זה כמו עכשיו, איך הם הורגים אחד את השני? נכון? כל יום ברוך השם. כן, ירבו. בקיצור, אז שיהיה בהצלחה. אז היה שם, איך קוראים לנו? היו נלחמים ביניהם. אז הבדואים שמסביב בכפר, בכל מיני מקומות נבדים, היו באים לירושלים ביום שישי. הם קוראים לזה יום הג'ומעה. ג'ומעה בערבית זה התכנסות. עליהם המלחמה, התכנסות, התכנסות לגנוב, לרצוח, לשדוד. אז היו באים לירושלים לגנוב. מה עשה המושל של ירושלים? סגר את העיר. כל החומה הזאת הייתה סגורה, גם שער יפו היה סגור. אחר כך הריבו את זה, פרצו את שער יפו בגלל וילהלם קיסר. הגיע הקיסר של גרמניה לבקר בישראל, לפני 150 שנה, אז הרסו את החומה של שער יפו. אבל עד אז, גם שער יפו היה סגור. היה דווקא מינה בשבת, היה מותר לטלטל בכל העיר העתיקה. כי כולה הייתה נחשבת כבית אחד. חומה מסביב, הכל סגור. אין, לפי מרן זה אכבר ירשות היחיד, אין שום בעיה. קיצור הדברים, אז זה סוגרים את העיר, שקט, תום הוא שומע קול של מים מפקים מתחת להר הבית. הם הולכים להר הבית שם להתפלל. כמה היו כבר? 100-120 איש בקושי. אפילו כנסת לא היה להם. אז היו שם הולכים ושומע קול של מים מפקים מתחת האדמה. אומר, יש פה מעיין מים ואנחנו לא יכולים לפתוח אותו ואין לנו מים לשתות. אז באו אמרו לו היועצים שלו, אתה לא יודע את ההיסטוריה? אמר, איזה היסטוריה? הוא יודע, היסטוריה זה חמור, לקרוא לא יודע, לחתום את השם שלו לא יודע. אמרו לו, כתוב בתורה, בספר מלכים, שחזקיהו מלך יהודה היה מלך בירושלים. ובדיוק לפני פסח הגיע סנחריב לירושלים, בליל סנחריב הוא חנה על ירושלים. ובא להיכנס לירושלים, מה עשה חזקיה? אמר, יש מעיין יוצא גיחון, יוצא מירושלים וזורם החוצה. עכשיו יבוא סנחריב, יושב פה, יצור על ירושלים, יש חודשים. אני לא אתן לו מים, סתם מגיחון. והודו לו חכמים, סתם מגיחון, סתם מגיחון. עכשיו אי אפשר לפתוח אותו, כי הוא סגר אותו בשם המפורש. צריך צדיק שיודע שם המפורש, יהודי, חסיד, שיפתח אותו, ואז המים יזרמו ויהיה מים בשפע. אמר, יש פה חכם יהודי? אמרו לו, יש אחד מקובל גדול שהגיע אלינו מצפת, והרב שלו היה גאון אדיר, צדיק יסוד עולם, רבנו הארי היה הרב שלו, והוא היה איש סודו, הוא יודע כל הסודות. אמר, לך תביא אותו אליי. היה יום שישי בבוקר, בא אליו. אמר לו, זה אתה, קוראים לך רבי חיים ויטל? אמר לו, כן, אני חיים ויטל. אמר לו, אתה ואתה מצפת? לא הייתי מצפת. למדת אצל רבנו הארי? למדת אצל רבנו הארי. אמר לו, תקשיב, אני מבקש ממך. הוא הולך לג'ימא, זה לשם, לאקסה. ועד שהוא חוזר, אני רוצה לראות את מי הגיחון פתוח. אתה שומע? שיהיה פתוח. אם לא, חס ושלום. אמר רבי חיים ויטל, בסדר, על העם רק, הצדיע לו והלך. הלך לבית, אמר לאשתו, מה זה המשוגע הזה, הערבי הזה, יגיד לי, לפתוח, להשתמש בשם המפורש? אמר לו, אז מה נעשה? הוא יהרוג אותנו. אמר לה, בואי, תביא את המזוודה, התפילין שלי והספרים, הכל, לקח הכל, אמר שם המפורש, וטס מירושלים ישירות, מזלת לקח אותו עד דמשק, נחת בדמשק בצור, בתוך 5 דקות. נחת בדמשק, שמעת הסיפור הזה פעם? לא שמעת? שמעת חצי? אז תשמע עכשיו שלם. איך קיצור? ירד לשם, הלך עשה שבת. יש לו, הביא איתו אוכל, הביא איתו הכל, הלך עשה שבת. והנה בליל שבת, בא אליו רבנו הארי בחלום. אמר לו, חיים, מה אתה עושה כאן בדמשק? אמר לו, הרב יודע, אבו סיפן בא וזה. אמר לו, מה קרה לך? אבו סיפן זה סנחריב, ואתה ניצוד של חזקיהו מלך יהודה. היית פותח את מי גיחון, היה בא משיח. אמר לו, טוב, אני אלך מוצאי שבת, אני אחזור. אמר לו, לא, כבר חלף שעתה, היה הזמן ביום שישי. אמר לו, למה לא פתחת? אמר, לא רציתי להשתמש בשם המפורש. אמר לו, תגיד לי, ואיך הגעת לפה, לא בשם המפורש? אם לא היית משתמש בשם המפורש להגיע לפה, אז נגיד ניחה. היית מתחבא באיזה מערה בצד, ניחה. אבל אם כבר השתמשת בשם, היית משתמש שפותח אותו. זהו, אז זה היה עם רבי חיים ויטל. אחר כך נפטר בדמשק, הוא נקבר שם. והיה איתו, אז סבת צרות, ייסורים, היה עבר בלי סוף. ועוד לפני זה גם, מאיפה הוא בא? הוא בא מספרד. אביו היה חכם, הם לא קראו להם ויטל, קראו להם קביליו, משפחת קביליו. היה סופר, אמר עליו רבנו ארי, שהצי העולם עומד על הכוונות שהוא מכוון בכתיבת התפילין שכותב אביו של רבנו חיים ויטל. אז צאה לך מי היה איזה קדוש. הבן שלו של רבי חיים ויטל, רבי שמואל ויטל, היה גם מקובל עצום. הוא התפיס את כל הספרים של אבא. מהרשו. יש כל הספרים של רבנו ארי, אם זה שער הכוונות, שער הייחודים, שער מאמרי רשב"י, שער הגלגולים, כולם, שער מאמרי רז"ל, שער רוח הקודש, אתה תראה הגהת מהרשו. אמר שאש, אש ראשי תיבות, אמר שמועד. זה בנו של רבי חיים ויטל. היה אחר כך, פרסם את אבא שלו, היה פה בירושלים גם, חזר לירושלים. אז זה מה שהיה. אחר כך אבו סיפן הזה, עם מחשמו, עבר דירה לבגדד. הגיע לבגדד. אז רבן יוסף חיים, כבר זה היה כמה מאות שנים אחר כך. זה מה שסיפרנו, היה לפני 400 שנה. רבי יוסף חיים כותב מה שהיה לפני 150 שנה. לפני 150 שנה היה בזמן, עוד יותר, קצת יותר, לפני 200 אפילו, לפני רבי יוסף חיים, היה בבגדד תלמיד חכם גדול, בעל רוח הקודש ובקי גם כן בשם המפורש. קראו לו רבי ססון מרדכי. הוא חיבר ספר כל ססון, מוסר השכל, ומזמור לאסף גם כן. וחיבר עוד כמה ספרים נוראים, ספר דבר בעיתו, שני כרכים. אני מביא הרבה ממנו בספר שיבת ציון, העתקתי ממנו הרבה דברים. מבהיל הרעיון היה, גאון אדיר. הוא היה לומד בספר חמדת ימים באופן קבוע. הוא הליץ טוב עליו מאוד מאוד. קיצור, הרב ססון מרדכי עליו השלום, היה שם בזמנו, זה בזמן הסבא של רבי יוסף חיים. אז תאר לך, יש מזה 250 שנה. זה בא השייח הזה, מה שמו אבו סיפן, הגיע לבגדד ונקבר במרכז העיר. שם היה הבית שלו, עשו את זה מסגד. עשו מסגד, ועכשיו היה שם טומאה גדולה. מה היו עושים? הערבים היו מאמינים במקום הזה, מי שהיה להם חולה, מביאים אותו לשם, מדליקים נרות בשביל המת הזה, המסריח, והם מתרפאים. אחרי זה גם היהודיות היו עושות כך, נשים מסכנות היו מאמינות. בא רבי ססון מרדכי, אמר להם אסור, זה גוי, זה תמה, לא שומעים. ראה שלא שומעים, מה עשה? הלך, שכר דירה מול הבית הזה, זה ברחוב הראשי של בגדד, מול הבית של המסגד של אבו סיפן, כך קוראים לזה בערבית. עד היום תשאל עיראקי זקן שבא מבגדד, תגיד לו איפה זה אבו סיפן? מה אוי ואבוי, אבו סיפן זה אזור הכי מסוכן, הכי גרוע, מלא שדים, מלא מזיקים, כל הסיפורים בעולם יספר לך, סיפורי עלי בבא, הכל שם, משם. קיצור, הוא ישב שם, והוא היה רב ססון מרדכי, היה צייר גדול ואומן גדול. ישב וכתב מנורה של המנצח מנגינות עם כוונות ושמות הקודש מסביב סביב, איתר אותם. שם אותם בתוך ארגז מזכוכית, ארון, ושם את זה מול הבניין של הקבר של התמה. והיה יושב כל יום ועושה ייחודים שם. תוך חודש ימים המקום הזה נהיה שומם, לא יודעים איך נהיה שומם, גם ערבים לא באו לשם, ועם הזמן באו שדים, היו הורסים את המקום, המקום נחרב. זה כותב מה שאני אמר לך, רבי יוסף חיים כותב את זה בבן יהוידע על מסכת סנהדרין, אם אני לא טועה, כן, שמה. אז הוא כותב את זה, כותב את כל המעשה ואומר אחרי זה הכל נחרב ונהרס. והוא אמר להם, אל תפתחו את הארגז הזה שעשיתי. אחרי פטירתו פתחו וראו שיש שם מנורה, צורת מנורה למנצח מנגינות עם שמות הקודש שהוא כתב, היה. אחר כך הוא רקם להם פרוכת, את הכנסת הגדולה של בגדד, זה בקנישתא דשא פרייתי בנהרדעא. זה בית הכנסת, יסד אותה, עליו השלום, נו, מלך יהודה, נו, יחוניה מלך יהודה. שהוא יהויכין, הוא יחוניה, אותו שם. פעם קורא, הפסוק קורא לו, הרי נבוכדנצר שינה את שמו. הוא הגלה אותו נבוכדנצר. ואיתו גלה מרדכי, אשר הוגלה מירושלים. ויחוניה מלך יהודה בנה בית הכנסת גדולה בעיר בגדד. כך כותב רבנו יוסף חיים. ושם היה שמואל, האמורה היה דורש. דשאף וכנישתא, דשאף ויתיב בנהרדעא. נהרדעא זה מחוז שבתוך העיר בגדד. היום בגדד בעוונות הרבים נהייתה עיר של 15 מיליון, 20 מיליון איש. זה משהו לא מהעולם הזה. מלא שדים, הם כולם שם חיות טרף, אוכלי אדם. אז בקיצור, שם היה בית הכנסת הזה, אז הוא עשה להם פרוכת באורך 10 מטר. היה שם ארון קודש שיש בו 400 ספרי תורה. והפרוכת הזאת, הוא רקם עליה את כל מפת ארץ ישראל, איך מחולקת לשבטיה. לא קו ירוק, לא קו סגול, לא קו אדום, לא קו בטיח, אלא ארץ ישראל של יהושע בן נון, עם כל זה, וגם הסמלים של השבטים, והיו תולים את הפרוכת הזאת פעמיים בשנה, בליל שמחת תורה ובליל חג השבועות. מורבי סיפר לי שהיה ילד, היו באים מנשקים את הפרוכת שעשה אותה רבי ששון מרדכי ברוח הקודש, עשה אותה. אז זה, אחר כך כתב על ביצה, ביצה שתרנגולת הייתה גדולה, כתב עליה את כל פרק שמיני שבשיר השירים. מי ייתן לך כאחלי? שמו אותה בקופסה בבית הכנסת, וכל הילדים שהיו לומדים כתיבה, היו מביאים אותם לראות את הביצה שכתב רבי ששון מרדכי עליו השלום. כל הפרק כולו, והעיגול סביב הביצה, על הקליפה של הביצה. כזה היה אומן גדול. והוא מרוב האהבה שלו, השח הפרסי של אז, מרוב האהבה שלו אליו, תפר לו גלימה, כולה רקומה זהב, כמו מרדכי היהודי. כנראה היה ניצוץ מרדכי, קראו לו ששון מרדכי. אז תפר לו ולבש אותה. אז על שם זה קראו לו חכם ששון עג'מי. למה עג'מי? שהמלך עג'ם, אתה יודע מה זה עג'ם? עג'ם זה פרסי, שאל את משה. אז זה נתן לו איזה מתנה, אז קראו לו חכם ששון עג'מי, עליו השלום. ורבי יוסף חיים משבח אותו, אומר, זה היה איש קדוש שהיה בדורנו, וכמה קדושה וטהרה עשה שם בעיר. אז פה ראינו מעלת רבנו חיים ויטל, זכותו תגן עלינו. אני עוד לא סיימתי את השיעור, אבל עכשיו לכבוד הרב. אז אתם רוצים להדליק נר? שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי. הנה הנר, הנה הנר, יש לו גם מכסה. איזה כלי יפה, וואה וואה, בלי עין הרע, משהו. כוס ושעות עשה. מי פותח? 360, תראה מה זה משובט, יש בו יותר מ-360 קוביות מסביב. איזה יופי של זכוכית משהו, וגם המכסה, ואיזה בומבום יש לו למעלה, אוי אוי אוי. נו, 360, 400, אתה צריך מנוף שיקח את זה איתך לבית. כמה? 400, נו, 400. 420, קדימה. זה הולך עם המכסה ביחד, ויש לו בסיס משובח. מי שזה יזכה לראות את המנורה בבית המקדש דולקת. כמה? 450.
50, 10 פעמים אדם. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ים לצובתנו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם היו 450 פעם ראשונה. סיני, סיני לא נקרא, הרי שבחבורה ממנו תצא תורה. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי. תארו לכם מי זה רבי חיים ויטל. הייתה לו אחות שהייתה גם גרה איתו בצפת, הרי אביו נקבר בצפת, אז הייתה לו אחות, הם באו ממגורשי ספרד. הגיע אחרי כמה שנים, בזמן שרבנו הרי היה, רבי יעקב צמח. ויעקב צמח היה מקובל גדול, הוא שחיבר ספר נגיד ומצווה, לחם מן השמיים ועוד כמה ספרים. רבי יעקב צמח הוא גדל עם מחשמם וזכרם הנוצרים, לקחו אותו בוותיקן ושמו אותו שם, והוא גדל כנוצרי, אבל הוא ידע שהוא יהודי, והיה נזהר לא לאכול מאכלים פיגולים, הכל ירק וקטניות. אחרי איזה זמן שהיה בחור צעיר בגיל 15-16 ברח משם וידע את כל הסודות של הוותיקן, והיה גאון גדול. שם הוא ראה גם ספרי קבלה, והוא למד שם עוד שהיה ילד, למד שם הרבה תורה. ברח משם והגיע, שאל איפה, אמרו לו לך לצפת, כי כל המגורשי ספרד הגיעו לצפת. הגיע לצפת והתאכסן בדיוק אצל רבנו הארי, ורבנו הארי חיבק אותו, קירב אותו. הוא כתב הגהות על ספרי רבנו הארי, הרבה תראה בכתבי הארי כתוב שם צמח בסוגריים, ויש שם איזה הערה, איזה חידוש, בהרבה מקומות בכתבי הארי. אז הוא ישב, רבי חיים ויטל כל כך התפעל ממנו, נתן לו את אחותו לא לאישה, ואחר כך גדל והביא גם בנים, תלמידי חכמים וזרע של צדיקים וקדושים וטהורים. אז תראה מי זה היה, רבי חיים ויטל, זוכה ומזכה. עד היום כל התורה של רבנו הארי שיש לנו היום זה בזכות רבנו חיים ויטל, כי רבנו הארי לא כתב. שאלו אותו את רבנו הארי, מדוע כבודו לא כותב? אמר להם, תאמינו לי שאני רוצה לכתוב, רק כשאני בא לכתוב בא לי זרם של דיבור ואני לא יודע לעצור, לא יודע מה לכתוב, אז אני לא יכול לצמצם את הדברים ב... אבל רבי חיים ויטל הוא סופר מעולה ויודע לכתוב בדיוק את המילים המדויקות, מה כן ומה לא ואיך ומתי ומה. אז מכאן רואים זה רבי חיים ויטל, זכותו תגן עלינו. 520 העשיר, נו איפה היינו? 70 תיקונים יקרים מפנינים במתיקן העליונים. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי. ראש חודש היום, רבי שמעון בר יוחאי, 520 פעם ראשונה. רבותיי, השעון רץ. 520 פעם שנייה. יש שם משהו, יש, איך אומרים התימנים? יש מי שיוסיף, כמה? 540. אז היה אומר את זה מההתחלה, 540. למה אני צריך להוציא את הגרון? 640. תרם. גימטריה תרם. כן. נו, תרם, רתם, אז המשיח רתם את הסוסים וקדימה המשיח בדרך. קדימה, עוד מעט סוגרים את הכביש, משה, אל תלך לתל אביב, סגור הכביש, המשיח בא. כן, נו, אז איפה, מה איראן? אין איראן כבר, תיקבר באדמה היום, מה קרה לך? היום בלילה. רבי חיים ויטל, הוא מטפל בכל העניינים, יש לו רשימה. חכה, יש תור שם, בגיהינם יש תור ענק עכשיו.
יש מקום?
כן.
גם באורגריה.
הכל. אל תגלה מי עשה את זה. דו, דו, בוא נמשיך. איפה הגענו? שמעון, איפה הגענו?
640
פעם ראשונה. ברוך הוא מפליון, קדוש ומר היום, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי. אתם עייפים, עייפים משבת, השבת נושא מנוחה. 640 פעם שנייה. נו? גיבור ואיש מלחמה, בין התורה תמימה, מלא מדע וחוכמה, אדוננו בר יוחאי. ואמרתם, נו אני סוגר, 640 פעם שנייה, 640 פעם שביעית כבר, פעם שביעית, 640 זכה. איפה הוא היהודי היקר? מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור.